הורים, ילדים, יחסים, פרק חדש.
חדש, אנחנו מתחדשים כל פעם.
כל פעם מחדש. מה שלומך, מיכל דליות?
טוב, מיכל דליות רשמית נהייתי לך.
מותג זה מותג.
לגמרי. תשמע, גם אנחנו, גם ההורים, ילדים, יחסים שלנו, מתחיל להיות לאט לאט מותג. אנשים מחזרים אחרינו, כן, כן. תשמע, שווה. ידענו שאנחנו הולכים פה על משהו אחר, מיוחד, מסקרן, מעניין, מלמד.
כן, אז מסתבר שזה מסקרן אנשים. את יודעת, אני בהקשר הזה בדיוק חשבתי, גם את וגם אני מאזינים לא מעט פודקאסטים, וחלקם נותנים לך ערך מוסף מיידי, וגם מצהירים על כך שבוא תשמע אותנו ותקבל ערך מוסף. וחשבתי מה הערך המוסף שיש בפודקאסט שלנו. כי אנחנו לא נותנים כאן, את יודעת, זה לא התוכנית רדיו שלך, או ספר אקסורט או משהו כזה, אנחנו לא נותנים, זה לא שעה של הדרכה הורית.
כן, זה לא עכשיו, זהו, לפתור בעיה.
אנחנו באים, אנחנו מדברים כאן עם אורח, הנה, כבר יש לנו כאן אורח שמסתכל עלינו, ואנחנו שומעים עליו, בעיקר מקשיבים לו, ומדי פעם אולי עונים על שאלה שהוא שואל, או מנתחים איזו סיטואציה. אז חייבתי, אז מה הערך המוסף שאנחנו מקבלים בזה?
יש לך תשובה? כי תוך כדי שאתה מדבר איתי, אני גם כן ככה מפתחת איזושהי תשובה.
התשובה אני אתן לך לנו.
אוקיי.
יש לי תשובה, אבל אני רוצה...
נראה אם אנחנו חושבים אותו דבר, כן. אנחנו מסוכנים בהרבה דברים, בוא נראה גם עם זה. אחד מהדברים הראשונים שקורים זה שאנחנו עוזבים רגע את השיפוטיות. מכיוון שכשאנחנו מדברים עם אנשים שמעניינים ומסקרנים אותנו, וכנראה גם את המאזינות והמאזינים שלנו, ויש לנו איזושהי דעה, ראינו אותם, שמענו אותם, והיא תמיד תהיה שיפוטית, כי אנחנו כאלה, אנחנו מודדים דברים, והשיפוטיות היא לפי מה שקורה אצל כל אחד איתנו בראש, ולשמוע ולהבין את סיפור ההתחלה, לדעתי בהרבה מקרים, מפוגג חלק מאוד גדול מהשיפוטיות, וגורם לאנשים להגיד משהו כמו, אוקיי, אני מבין.
כלפי אותו אורח או אורחת.
כלפי אותו אורח ואורחת, כן. דבר נוסף, נתת לי זכות דיבור, שרון, עבוד לך.
בסדר גמור.
דבר נוסף זה, אנחנו רואים פה המון השלכות ותובנות של, כמו שאנחנו רצינו שיקרה, של השפעת התנאים שבהם ילדים גדלים. יש ברור שיש גנטיקה ומשמעותית, אבל איזו השפעה גדולה יש על הדרך שבה גדלנו. ולפעמים זה לא רק של האורח או האורחת שלנו, אלא זה גם על ההורים שלהם, שבעצם גידלו אותם לאן נכון. שהם הגיעו. אוקיי, זה כרגע מה שקופץ לי בראש.
אז אני אתייחס גם למה שאמרת לגבי הדעה המוקדמת שיש לנו על האורחים, כי נכון לעכשיו כל האורחים שלנו הן דמויות ידועות, מכירים אותם, וזה נכון, אנחנו באים עם דעה מוקדמת, ואני אעיד על עצמי באופן אישי, שהיו כאן לא אחד ולא שניים, מרואיינים שהבאנו וחשבתי עליהם X בתחילת הפרק וחשבתי עליהם Y בסוף הפרק ומן הסתם תמיד לטובה ובהקשר של התובנות אני חושב שמי שמקשיב לנו אגב הרוב נשים על פי הבדיקה שלי בספוטיפיי אני חושב שהתובנות הן המאזינים עצמם מסיקים אותם, המאזינות עצמם מסיקות אותם, זה לא משהו שאנחנו נותנים להם ככפית לפה, אלא משהו שהם שומעים, והם אומרים, וואלה, אולי גם אצלי זה ככה, אצלי זה אחרת, אבל הם יוצאים עם תובנה. זו התובנה.
שזה יפה, זה בעצם אנחנו זורקים משהו לחלל לאוויר, ואנשים לוקחים ומאבדים את זה ועושים את זה.
כן.
מה קרוב לי, מה מתאים לי, מה דומה אצלי, מה היה אחר.
לא מגישים להם את זה בכפית לפה, כמו שבדרך כלל אנחנו עושים, כי ככה הם מבקשים.
נכון.
אבל זה בקליניקות ובמקומות האחרים שאנחנו פוגשים אותם. טוב, אז מי שנמצא איתנו היום, קודם כל, כל הכבוד, יושב בסבלנות ומסתכל ומעניין.
נכון.
אני מאוד מתרגש שהוא כאן איתנו, כי באופן כללי אני מודה שאני אוהב מוסיקאים.
כן.
פעם היו כותבים מוסיקאים, סם אחד, זוכרת?
כן, כותבים מוסיקה, כן. גם והוא... אני, כן, גם אני נרגשת, by the way, כן.
כן, כי גם את יש לך חיבת יתר למוסיקאים, והוא מוסיקאי על. זאת לא, מה שנקרא, לא ניפחנו את ההגדרה הזאת.
לא, לגמרי.
אז בוא נכיר אותו, רציתי להגיד בוא נשמיע.
עוד לא, נשמיע בסוף אולי.
בוא נכיר אותו. הוא נולד בשנת 1963 בבלרוס, בגיל 15 הוא עלה לישראל יחד עם הוריו, משה ורוזה, כשאחיו הגדולים נשארים בברית המועצות. מגיל צעיר הוא התחבר למוזיקה, עסק במוזיקה, וכשעלו ארצה בגיל 15 וחצי, המשיך את העיסוק המוסיקלי שלו, ואפילו התקבל ללהקה צבאית, מה שלא יצא לפועל, כי באותן שנים החליטו לפרק את הלהקות הצבאיות, והוא מצא את עצמו בחיל השריון. בכל מקרה הוא סיים עם הצבא, והוא המשיך עם המוזיקה, והוא נסע לים המלח, ושם הוא הכיר את סימה אשתו, ויש להם שני ילדים משותפים, מאי וים, ובטוויטר שלו, בהגדרה עצמית, רשום, בגדול, עושה מוסיקה.
נדר. שלום. עושה מוזיקה, רגע, לפני השלום, זה יפה, תחשור רגע על איך הוא מגדיר את עצמו, לא מוסיקה, עושה מוזיקה.
בגדול, עושה מוזיקה.
נכון.
שלום ארקדי דוכין.
שלום ארקדי.
שלום, כיף להיות אתכם.
כיף גם איתך, התרגשות, תשמע, לא פעם ראשונה שאני פוגש אותך, וזה עדיין מרגש.
גם אני מתרגש.
אני מניח שבטח אומרים לך את זה, אתה לא צריך להתרגש מאיתנו, אני מניח שאומרים לך את זה הרבה.
אני לא מתרגש ממך, אני מתרגש
מהגברת, תודה. כי ארקדי ואני, אני לא יודעת למה, יש לי את הטלפון שלו אצלי, ויש לו את הטלפון שלי.
היה לי טלפון מאוד מיוחד ממך, כן, האמת היא.
כן,
אז זה היה אלבום שיצא בערך לפני איזה 6 שנים, שבין האנשים היחידים שאולי שמעו אותו, אז את נחל. אז היא צילה ונתנה לי כוח, כי לא כל הזמן אתה מצליח חיצונית. בשבילי, אז האלבום הזה הצלחה פנימית, אבל בחוץ הוא לא עשה המון, ונחל כן מצא בו.
איזה אלבום זה היה?
לאהוב ולמות. לאהוב ולמות.
או למות.
לאהוב או למות. יש שם כמה שירים, אך, אך, אך. והמילים, אש, אש, אש. וארקדי והמוזיקה, הכל שלו, הסיפור שהוא מספר, נורא נגע בי, ושהייתי שומעת את זה באוטו, אז היה גם דיסק. אובר ונובר, גישתה, מה נשתה. והייתי מתקשרת אליו, והייתי אומרת לו, אה, ארקדי, מה אתה עושה לי? זהו.
וואי, איזה כיף לקבל כזאת שיחה. טוב, מיכל היא חזקה במוזיקה.
כן, מיכל במובן הזה גם אולי בגלל הרגישות שלה מאפיינת איזושהי תקופה של שינוי באומנות, לפחות בארץ, מבחינת המוזיקה שקשה לאנשים להתעמק ולצלול לתוך התכנים ו... לא, אני לא אומר את זה בזלזול למה שכן נעשה, אבל זה עובדה. אנשים קשה להם לצלול. זה כמו שספרים נעלמים והדבורים אמרו מתי שאמרו. אז גם המוזיקה שלו שמצריכה עצומת לב, אז מרגישות של בן אדם כמו מיכל, אז יש קצת אנשים שיש להם סבלנות להקשיב.
טוב, בוא נקווה שיש הרבה כאלה. לא רק מיכל.
יש, אבל הם כנראה יותר שקטים ובשנים ולא... למיכל היה גם את הטלפון שלי, אבל הכמות הולכת ולפעמים. יש
ופוחדת.
גם התעוררות לאומנות כלשהי, אבל לא, היא לא מיוצגת, מה שנקרא,
כן,
בצורה
כן,
הפומבית.
כן. בפרונט היום זה הדברים המאוד מהאינסטנטים, המהירים.
אחרים, כן. יותר שמח, יותר לקפות, יותר זה.
אני מוצא בזה הצדקה, כי זה באמת ארץ שלשאר שפוי בה, לא, לא פשוט, כמו בכל ארץ. למרות שבטח ניגע גם ברוסיה, ברוסיה זה עוד יותר מסובך, אבל אני מצדיק את הקהל הזה, כי אנשים צריכים גם רגע של נחמה.
כן.
מסכים?
כן.
סיבה לשמוח ולא עוד פעם לצלול לתוך זה.
לשמוח או לא לחשוב יותר.
לא לחשוב. אחד הדברים שאני, מצד אחד שרון אומר שאני טובה במוזיקה, ואני יודעת ואני שומעת, אני מקשיבה, אבל המילים מבחינתי לא מנותקות. זאת אומרת, אני יכולה ליהנות משני הדברים לחוד, והמילים לחוד כשירה, וכשאני מרגישה שמוזיקה עושה לי משהו, אני מחפשת גם את המילים של השיר, אם זה באיזושהי שפה שאני לא לגמרי מבינה.
אני חושב שהמוזיקה יכולה לעשות לך גם בלי להבין את המילים, אבל כשאתה קורא את המילים, אני מרגיש חוד שאני עולה קומה אחת הלאה, פתאום מבניין של קומה אחת, הוא קופץ להיות בניין של שתי קומות, זאת חוויה מוכפלת.
כן, כן.
אבל טוב, אנחנו 3 אנשים שמאוד אוהבים מוזיקה וכאלה, וכדי שזה...
אני רק אסיים את הסוגיה הזאת, בגלל שלא למדתי מוזיקה אף פעם, אני אוטודידקט ואני לא יודע תווים, אז בשבילי מילים זה התווים של המוזיקה.
וואי, אתה לא יודע תווים?
לא.
מה אתה אומר? מה שאומרים, תתחילי, תן לי אותו ב-C, תן לי אותו ב-C-מול.
זה הרבה יותר מורכב, אני כאילו מצאתי כל מיני מעקפים לדרכי להיות מוזיקאי, אני גם מפעיל מחשב, עושה, יכול גם להסתדר עם תזמורת פילהרמונית, אבל הצורת התקשרות שלי היא לא הרוסית הקלאסית של ילד ש...
למד פסנתר.
כן, וואו.
טוב, תשמע, התחלנו לדבר, לפני שהתחלנו להקליט, על העניין של החינוך הרוסי. ואיך הוא נתפס, ואני אמרתי שהמון ישראלים מעריצים את החינוך, ישראלים צברים מעריצים את החינוך הרוסי, כי אומרים, כן, שם אין ימין, אין שמאל, הולכים באמצע, מה שאומרים לך, את זה מה שאתה עושה, תראה את הילדים הרוסים, איך הם מחונכים, תראה, ואמרתי, וואי, הנה, טוב, אז בא לנו כאן ארקדי, שהוא מה שנקרא ספג את החינוך הזה, ואני רוצים לדבר איתך לא על החינוך הרוסי, אלא על הדרך, דרכך, על החינוך, על החינוך.
על הבית שלך, על מה שאתה נחשפת, על הבית, על בית הספר, כי אנחנו, כן מעניינת אותנו הילדות שלך. אחר כך נעשה איזשהו חיבור להורות, אבל כי הילדות בסיכום שבר היא חלק מהיותנו, והיא מעצבת מאוד.
אולי נתחיל עם המשפחה באמת, עם אבא, אמא, האחים שלך.
אני חשוב לי בכותרת להגיד שאני לא רוצה שיהיה בזה נימה של מסכנות, או משהו שמתמסכן. אני לא רוצה שאיש יחווה את זה, כי הנה בא ארקדי ואומר איזה ילדות הייתה לו קשה ולא פשוטה, אבל אני אדבר על מה שהיה.
על המציאות.
על המציאות.
בדיוק.
אז אני בא משתי הורים שהיטלר דפק להם את החיים כמו שצריך, והמציאות שנוצרה בעקבות היטלר, הם בעצם כל אחד נפגע בצורה אחרת. אבא שלי ננטש בגיל 9, כשהתחילה מלחמה, מכל מיני סיבות שעדיין אני לא יודע, גם אנשים שלא דיברו, הוא לא הצליח לעלות על הטרמפ הזה עם ההורים, הם נסו לאוזבקיסטן, והוא לא יודע לאן, והוא נשאר עם דודה שלו. דודה שלו הפכה אותו לעבד, הוא היה סוג של סינדרלה כזה.
יאללה.
אז יום אחד...
מגיל 9.
כן. יאללה. הוא גם לא היה דברן גדול, אז יום אחד הוא אומר לי, אני שונא מילה גם. אמרתי, למה אתה לא אוהב גם? הוא אומר, כי תמיד שאתה מאכילה את הילדים שלה, אתה אומרת לי, אתה גם יכול לבוא לאכול. זאת אומרת, אתה לא חייב.
בדיוק, הוא לא היה ממש מוזמן.
כן, אם אין דרך, בוא תאכל.
גם, אוח. כשאני חשבתי, שרון ואני, מכיוון שאנחנו אנשי חינוך ומתעסקים הרבה בהורות וילדים, מבחינתי המילה גם, יש בה המון, כי היא תוספת, היא יותר, היא מפה ומשם. זה משהו מעשיר בעין, גם.
אבל שם זה לא היה בגלל הטבע הרומני.
בצלו לא גם זה...
כי פיזית כנראה לא היה מספיק אוכל, באמת.
אז ככה...
אז הוא היה מביא עצים ופשוט עובד עד שהוא התחיל לעבוד במפעל לצווים, ובצווים צו. הם היו עושים קונסרבים לחיילים הרוסים, והיה פתאום בשר. אז הוא התחיל להיות צווה.
הוא התחיל להיות צווה.
כי הוא אכל שם.
לראשונה. כי הוא אכל במפעל שהוא הכין לזה. הוא סיפר לך את זה?
בין המילים. זאת אומרת, אבא שלי היה ילד נטוש. וכתוצאה מזה גם ילד לא נחמד. כשהוא גדל, הוא נשאר ילד. וכשמבוגר נשאר ילד, הוא יכול להיות מאוד לא נחמד. ואין לי חוויה טובה מאבא שלי.
כשאתה אומר לא נחמד, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון לזה שחוץ בעצמו, עד סוף חייו, הוא לא הצליח לראות אף אחד. כי כשילד אמור לגדל הורים, בטח אנחנו יודעים, הוא לא מצליח לעשות את זה. וכשילד בגיל 70 אמור לגדל ילדים, אז עדיין הוא לא מצליח לעשות את זה. אז... הוא לא לקח אחריות.
אתה יודע, ארקדי, כשמדברים היום על ההורים, כשאנחנו מדברים היום על ההורים שלנו, אנחנו מדברים עם רום הגיל שלנו, ויש בזה מקום של הבנה, ויש בזה אולי לפעמים מקום של סלחנות. אבל מעניין אותי הילד שגדל שם עם אבא, בשנות ה-30 או ה-40 שלו, מה הילד הזה חש? כי הוא לא ידע להגיד, אבא ננטש ולכן הוא נוטש.
הילד הזה חש בעיקר בדידות. מהר מאוד אני פתרתי אותה בחבר שנקרא סוכר. אני מגיל מאוד צעיר התמכרתי לאכילה כפייתית, ואני סוג של נס רפואי שעדיין אני בעצם איכשהו מתעמת עם בריאות, כי ההפרעה היא קיימת, ההפרעה היא מלווה אותי עד היום. אני ברחתי לסוכר, ועם הזמן אני ברחתי גם למוזיקה, כי זה שתי דברים שהצילו אותי מחוסר יכולת להסביר מה אני חש מאותו אבא. סצנות יש אין סוף, הסצנות הן מזויות, גם טרנטינו לא היה חושב על...
רצינות.
למשל אנחנו בסאונה, למה סאונה? כי לא היה מים להתקלח. אז היינו מתקלחים בסאונה ציבורית, ויום אחד אנחנו באים לשם, אני בערך בגיל 8, ובא אליי איש עם גרון חתוך, ככה ממש.
ומדמם?
שפוע. מה זה, משפריץ דם כמו בסרטים של טרנטינו.
יאללה.
מושיט אל היד ואומר לי, תציל אותי. עכשיו אבא שלי לוקח אותי והוא אומר לי, בוא נלך. מה היה באקט הזה? הוא בעצם לא הסביר כלום, הוא לא היה אבא מדבר. הוא פשוט אמר, בוא נלך. עכשיו, באותו רגע, זה היה קודם לא כתובים שאתה גם לא שואל כלום. כי אתה מבין שלא תקבל תשובה.
לא תקבל תשובה.
כי אין פה תקשורת. בכלל. זאת אומרת, אבא שלי היה, לא היה. זה החוויה שלי.
אבל ארקדי, אתה מבין שזה לא רק שאין תקשורת, גם אין תיווך של החיים, של המציאות, של מה שעובר עליך?
אין. אין. לא היה לי כתובת. אם אני קופץ עכשיו לישראל בגיל 15.5-16, אני מוצא את עצמי בהפסקת לימודים. פעם השנה שהלכתי לבית ספר, מנגן בעולם ספורט. בכל זאת קצת למשוך בחורות, משהו, לעשות דרוויני בהפסקה. ואז בא מישהו, כנראה מקנאה, שם לי גז עצבים כזה בעיניים. גז פלפל, גז, מהגז שמותר, לא של סורי. ואני חטפתי את העצבים, ויש לי קצת הרגלים רוסים. הבאתי לו אגרוף רציני לפנים. והתחילו לתרגן הרבה ילדים, כנראה שרצו להרוג אותי, ואני ממשיך לנגן, כי אמרתי, עכשיו אתה לא יכול לקום, כי קודם שברוסים אני מכיר. ונכנס בחור גרוזיני בערך ברוחב של כל החדר הזה, והוא הולך לאט, אני זוכר שהוא הולך לאט, כי אמרתי, זהו, זה...
גומר עליי.
הרגעים האחרונים של חיים שלך. ואז הוא בא אליי, אומר לי, קום, אני קם, הוא מחבק אותי, הוא אומר לי, כל הכבוד, כי מי שעשה לך את זה, הם גם שלחו את ה... בן דוד שלי לבית חולים, והם אנשים רעים, ואני בכל אופן, בלי קשר לזה, שהיה לי המגן הגרוזיני הזה, החלטתי לא ללכת לבית ספר. עכשיו, אבא שלי כל הזמן שואל, שבועות אחרי זה, למה אתה לא רוצה ללכת לבית ספר? למה אתה לא יכול... אני אומר לו ככה, לא בא לי. זאת אומרת, אז מתחיל להיות כבר גיל, שאתה מבין, אין לך כתובת. לספר מה אני אגיד לו, בוא תציל אותו שם מהאנשים הזויים.
כלומר, הוא לא יודע כלום.
הוא לא יודע כלום.
הוא לא יודע, אבל שרון, וואי, זה נורא עצוב, הוא לא יודע כלום, כי אני, הבן שלו, כבר מבין...
שהוא לא יהיה הכתובת.
שהוא לא הכתובת, שאין למי.
כן.
בשביל מה? זה היה בזבוז של מילים באוויר. אין לי מי לדבר, אין לי מי לשתף, אין לי... מה עושים עם כל הרגשות?
אני גם מגן עליו, כי בעצם מה, אני אמת אותו עם סיטואציה שבחיים לא ראיתי אותו, כאילו בא ואומר, הילד שלי, ואתם לא תעשו ככה, כל מיני דברים נורמטיביים, אז אני לא מאמת אותו בסיטואציה.
אתה חוסך ממנו את הדבר הזה. תגיד, אבל איפה אימא שלך בכל הסיפור, כל הילדות ובסיפור הזה?
אימא שלי מהצד של היטלר, החוויה שלי בהבנה שלי, הנה היא פסיכולוגית, חיה באשמה, למה דווקא היא ששרדה מכל החמש או שש אחים שכולם מתו, שגם תמיד שהייתי מגיע לתמונות שלהם, הייתה מסתירה ממני את הפרטים. זאת אומרת, היה מאוד חשוב
לא לחשוף אותך.
לדייק בפרטים של מה שהיה, אבל מה שאני הבנתי שהיא יחידה ששרדה. מאיזושהי מחלה, קורונה כזאת, חולרה או משהו כזה.
שחפת אז אולי הייתה, אז כן, היו כן, מתים כן. מזה.
ומה שאני קלטתי בכלים שיש לי, שכאילו חיה משמע למה דווקא אני, עם הזמן אחי הגדול סיפר לי שהם היו באמת מבודדים האחים שלה, וברגעים אחרונים לחיים, אבא שלה היה זורק להם אוכל, ככה... שקים של אוכל, כמו מצורעים.
כן.
והיא פיתחה סוג של סכיזופרניה לא מלידה, זאת אומרת, זה לא משהו בדם. היא פיתחה סוג של סכיזופרניה פסיכולוגית. אז אני זוכר אותה, נגיד, מושיבה אותי ככה במרחק הזה, אם אבא שלי היה מאחר נגיד 10 דקות מהעבודה, הייתה אומרת לי, זהו, הוא נדרס. הוא לא הגיע. הוא בטוח מת. עכשיו, אני הייתי יושב רועד איתה ומאמינה.
בן כמה היית?
8, משהו כזה.
היום ככה, כשרוצים בקלילות כזה, אומרים, רואה שחורות. אבל תחשוב, ילד שקרי, עם מישהו שרק רואה שחורות. וואי, איזה חיים מפחידים אלה.
כן, כן, כן. אז אני את אמא גם לא ממש הצלחתי לראות, כי היא נורא רצתה להגן. היא נורא רוצה, כי זה אמא. אמא זה הרבה יותר לב. היא נורא רצתה, היא תרוצצה, אבל בתובנה שלי זה איים על אבא שלי, כי כאילו את תעזרי לו ואת תהיה חמימה, מה זה יגיד עליי? אז גם אני אצטרך, אבל אני לא יודע.
לא יודע.
אז הוא היה דואג כל הזמן להרגיע אותה בשבילה לפעיל את החלק הרגשי הזה אצל עצמו. אז למעשה הוא סירס אותה בלהיות רגשית כלפיי, ואת עצמו הוא גמר בתכונות אחרות.
כלומר, אתה ילד שגדל בלי רגש.
גם בלי הורים, כי למעשה אני אומר, היה לי אבא, כן, אני מעדיף שהוא לא היה, אולי.
כי
לפעמים שהוא לא היה, אז אין. אבל כשהוא יש, אבל הוא אין, החוויה אני חושב שעוד יותר קשה. כי עדיף שאין. כי הוא לא הצליח.
ומצד האחים שלך, אולי הם אלה שנתנו לך משהו?
אח הגדול איכשהו.
כמה גדולים, רגע, ארקדי? שני אחים גדולים, באיזה הפרש?
אחד נפטר, הוא באיזה 5 שנים יותר גדול ממני, ואחד ב10 שנים יותר גדול.
למה הם נשארו ברוסיה כשההורים עלו איתך?
כי היה להם משפחות, היה להם עבודה, היה להם קשה להחליט.
נו, 10 שנים, אז הוא כבר היה בן 25, והוא בן 20.
אז אחד הקים איזה עסק, ואחד עבד בעבודה מסודר, לקח להם זמן. אחד עלה לארץ, ואחד עלה לארצות הברית. וזה שעלה לארץ נפטר לפני איזה 10 שנים.
אז אמרת שאחד מהם קצת כן נתן לך את אותו יחס.
כן, הייתי מחמם את זה מדי, יחסית הוא לא הרביץ לי, בוא נגיד ככה.
זה גם פעם.
השני היה נותן למכות.
זה גם, 10 שנים הבדל, לא כל כך עניינת אותו, 5 שנים בטח הרביץ לך, או הפוך. בדיוק, איזה ברור, כן.
תקשיב, אני שומע את התיאור שלך, כלומר, אין רגש לא מאמא ולא מאבא. אח אחד מצליח להיות רחום וחנון ולא מרביץ לו. החוויות שהוא מתאר כאן, שמה שנקרא טרנטינו, קטן על טרנטינו, ליה טרנטינו.
אנחנו יכולים דרך אגב לפגוש אותו,
חי. בוא נעשה ללכת, ולתלות את עצמך וזהו, בוא נגמור עם זה. תגיד, איך אתה, מה מחזיק אותך? כאילו, מה זה החיים האלה?
סוכר ומוזיקה וחבר'ה. אני הייתי מאוד חברותי. אני כן הייתי נקשר לילדים, אני כן הייתי במוח האחורי שלי מחפש חברותות, מחפש קשר. הייתי גם נפגע, כמו כל ילד ממצבים של ילדים, אבל הייתי ילד רחוב, שתמיד רוצה לצאת לרחוב, לשחק עם ילדים, להיות עם ילדים.
הגיוני.
להרגיש חלק של קבוצה כלשהי. להחליף את ההיעדר המשפחתיות הזאת בתחושת קבוצה של ילדים.
אנחנו מדברים היום, שרון ואני באים פחות או יותר מאותה אסכולה החינוכית, הגישה של הפסיכולוגיה האינדיבידואלית. ואנחנו יודעים היום שאחד מהצרכים הפסיכולוגיים החזקים ביותר זה הצורך להשתייכות. אתה אמרת משהו להיות שייך, ופרמטרים מאוד ספציפיים בצורך להרגיש שייך, זה שיראו אותי ושאני ארגיש שאני יכול, שאני מסוגל. יש עוד כמה דברים, אבל אלה מאוד חזקים. אז ברגע שבבית לא רואים אותי, כי ההורים בערך בעצם נפקדים, נהדרים, מסכנים מבחינה רגשית עם מה שהם עברו, מה שנשאר לי זה להוכיח באיזשהו מקום שאני יכול, וגם להיות על יד כל אלה שכן רואים אותי, שזה החברים. ובעצם שמה זה ענה לך על מה שהיית צריך כדי להמשיך ולשרוד.
די מהר גם, לא רק בגלל זה, אבל בגלל שבאמת נמשכתי לצלילים, די מהר מצאתי את עצמי מתנחם המון במוזיקה, ונהנה מהדבר הזה שנקרא הרמוניה שנוצרת, בגלל שאז באמצעים רק אנלוגים אפשר היה לנגן ביחד, ונורא אהבתי את הביחד הזה, שהצליל הזה שיוצא רק בזכות המפגש. אז גם מצאתי את עצמי שהגיטרה גם מגינה עליי מצרות.
אז היית צריך להביא.
ואז אתה לא מקבל מכות, כי אתה שר להם שירים באנגלית או זה, אתה נהיה איזשהו שורד.
אתה מקבל תשומת לב גם?
כמו ההוא ששרד עם האגרוף בשואה, כי ללא ספק, בית ספר ברוסיה זה שואה.
כן, רגע, בית ספר ברוסיה, למה?
תגיד,
ספר. כי אתה נכנס, הדלת נסגרת, אין אבא בחוץ במקרה שלי שיאגן, ובפנים מחלות מין, ילדים שמרביצים למורים, ילדים שבאים ממשפחות מטורפות מבחינת הזעם, עם תעוזה נוראית בלרביץ, ילד שהוא בן 7 שהוא עם קול של בן אדם בן 70 שהוא כבר ישן מגיל 3 והוא מטפס לך על הגב אם אתה בן 16 ואומר קח אותי הביתה, ואם לא תיקח אותו הביתה אז אחים יבואו ויערבו אותך. שירותים שהם זוועה, כי זה הכל בול מטרה, זה נקרא. עדר, מה שנקרא, היגיינה בסיסית.
תקשיב, הוא לא מתאר משהו מלפני 500 שנה, אלא מלפני 50.
הוא נכנס, אומר, ילד, פתח את הפה, יש לך חור, יש לך חור, דופק לך שפיץ, אם זה כואב, צא החוצה, יש ניידת. אז אני מצאתי את עצמי בקיסור.
ניידת טיפול, כן.
בלי שיניים, כי כל הזמן הייתי בורח, במקום ניידת הייתי בורח.
ברור.
כי הוא היה בודק איך החור מתנהג מול השפיץ.
כן, יאללה. ואתה גם מי שאהב הרבה סוכר, סיכוי שהיו לו חורים גם.
אז אני אומר לך, בגיל 30 כבר לא היה לשינה.
יאו.
את יודעת, זה מסביר לי קצת עכשיו למה באמת הרוסים הם צרכני אלכוהול גדולים. כי זה גם מעקיף קצת, מעביר את הכאב הפיזי וגם את הכאב בפנים.
אני לא יודע, אני לא הייתי משך את כל הרוסים, אני חושב שהשביל... אמרתי לכם גם קצת לפני זה, אתה יכול לעבור רחוב ויבוא מישהו מהעיר שלי, יגיד לך, אני?
מה, מה, בחיים?
אתה יודע דרך, והרואים מגנוע עליי, והבית ספר והדבר הכי מפני.
אוי, רגע, אתה שומע טוב, שרון?
את ארקדי, הוא טיפה תקרב את המיקרופון.
הבית ספר היה דבר...
אני לא שומעת את ארקדי.
אולי לחצת בטעות על הסוויץ'.
והבית ספר היה דבר נפלא.
רגע, אל תתבלבלו, לא הבית ספר של ארקדי, הבית ספר של המישהו האחר שאתה פוגש.
הייתה לי מורה אחת לספרות, שאותה אני זוכר כדמות, כי תמיד אתה נכנס במשהו, אז אני נכנסתי בה, והייתה מאוד מאוד מתוקה.
מה, היא הייתה מלטפת, אוהבת, היה לה מבט בעיניים, מה אתה זוכר ממנה?
היא גם הייתה טובת לב, היא גם חיברה אותי לדבר מאוד מאוד שאני אוהב, מילה כתובה. שבעצם זה הדבר היחידי שלמדתי טוב, והייתה טובה.
היא חיבקה אותך?
היא גם אולי חיבקה אותה, קשה לזכור בגיל הזה, אבל בעיקר היא נתנה לי הרגשה שאני שווה משהו.
וואו. כמה זה משמעותי אותו אדם, בוגר, איש או אישה, שנותנים לך את התחושה הזאת.
בגיל 7, אחר כך הולכתי לצלול בלימודים לגמרי, חוץ מספרות וכתיבה, לא סבלתי כלום.
אתה בעצם שורד את דרכך לגיל 15-15.5 שעה עד שאתם עולים לארץ, נכון? ככה זה נשמע.
לגמרי, בזכות סוכר.
ידעת שאתה שורד? תחשוב על הבן 12-13.
לא, אז לא ידעתי כלום. אז קיבלתי את המציאות הזאת. כי הם, אם היה רגע עושר, כמו אצל איזה כלב, כמו שם בבולגקוב, שנותנים לו כמה עצמות, אבל יש לו לב של כלב, בסוף הוא רוצה לאכול את הבעלים. אז עד כדי כך לא ידעתי שכעסתי על ההורים שהם באו לי פה, כי הם בעצם מכרו אותי מהמקום הכי מוכר והכי אהוב במרכאות.
כן.
לקח להם עוד זמן להבין שבדיעבד הם כן הצילו אותי.
הצילו אותך, כן.
כי המקום היה נוראי.
מה הייתה סיבת העלייה שלהם לכאן?
אני לא חושב שכל כך ציונית, אני לא חושב שכל כך ציונית. אבא שלי היה צורף, הוא אהב גם להתקשט, הוא נשאר לי גם להתקשט, ובשלב מסוים התחילו לבוא כל מיני חוקים הזויים ברוסיה, כי הם לא יכלו לשלוט על הממשלה, על עסקים קטנים, אז באו אליו ואמרו לו, בערך, כן, אני לא בקיא בכל הסיפור, לא מעניין אותנו כמה הכסף אתה עושה, תביא לנו כל חודש $20,000. לא הבאת, יש בצוהר במדינה.
קיצור, התוצאה היא בואו נברח מפה.
בדיוק. זה ממש לא מדחף ציוני או משהו. גם לא הייתה יהדות, אני זוכר, היו מעבירים קצת... תמיד שהיה אוכל, אז כאילו זה נזכרנו ביהדות, אז הם מעבירים עוגות דבש
בראש השנה,
כן, אבל לא
ממש, לא סממנים.
גם לא נוצרות, זאת אומרת, בתי כנסת וכנסיות היה סרט שחור לבן, פעם בשבוע, דוקו, גם מבוים לתפרת, כמה כל סוגי הדת הם בעצם כתות, ואוכלים שם ילדים קטנים לארוחת בוקר. ממש. עושים וודו, ובסוף הוודו אוכלים תינוק.
זה היה חלק מהאג'נדה הקומוניסטית?
כן, כלפי כל הסוגי דתות, לאו דווקא כלפי יהודים. פשוט יש טקס, מביימים את זה יפה, והם כולם כאילו באים, עושים איזה גופה של ילד, ועושים...
וואו, השקיעו, השקיעו בהפקה.
ממש, גם.
השקיעו בהפקה. איזה פחד, אימא, אימא. אך
רק מסיבה שאלוהים להחליף את המקום של ברזנייף.
תגיד, היה לך איזשהו חבר, חברת ילדות בתקופה הזו, עד גיל 15? שם ברוסיה?
כן, כן, בטח. גם חברה וגם חבר. אני מאוד הייתי נקשר לילדים, כי הם באמת מילאו לי משהו שההורים לא יכלו למלא. ותמיד הייתי אפילו אובר...
אובר נקשר?
תלוי.
אובר מה?
תלוי.
בחברות.
תלותי.
היית גם, תגיד, היית גם רגיש, זאת אומרת, היית נפגע עם פתאום חבר אחד בגיל הזה, אתה יודע, לפעמים פתאום אתה מתרחק מאחד והולך לשני.
בטח. אני חושב שיותר אפילו בארץ, שם זה עוד יותר גבר, כי אתה בא עם שבר של שפה, אז אתה עוד יותר מחדד את הרגישות הזאת. ברוסיה עוד איכשהו זה עבר, זה התחלק לחברים טובים, בסדר? חברים שפשוט מרסקים לך את הלסת. אין שם באמצע.
אינסטרומנטלי לגמרי, אינטרסנטי. תגיד, אני סקרנית לדעת אם אתה יכול היום להגיד ממרום הגיל, מה לקחת, מה היה, תכונות שלקחת מההורים, דברים טובים אולי. כי בסיכומו של דברים היו מודל, אתה חי בבית הזה, אתה רואה אמא ואבא.
אם אני מנקה את הראשי רקע שלא קל לנקות, אבא שלי היה מתמידן, הוא היה גם אוטודידקט בצורפות. אבא שלי אמא לימד אותו והוא הכשיל אותו, אני לא יודע אם בכוונה או בלי כוונה, אבל הוא היה ממש, כאילו יום לפני שהוא היה צריך להגיש איזו עבודה בצורפות, שובר לו את הטבעת, עושה לו כל מיני מירורים, והיה ממש מאתגר אותו, או בכוונה או בלי, או בשביל שהוא יהיה יותר טוב, עושה לו תרגילים נוראים, אבל הוא התמיד, תמיד שולחן העבודה אצל אבא היה גם איזה מקום לשלווה. וכששדדו אותו בקריית ים לקראת זקנתו, זה אחד הדברים הנוראים. סימה עוד קנתה, סימה אשתי קנתה לו מין קופסה יפה כזאת. כי היה לו כל מיני חתיכות זהב ואבנים בשביל כלי עבודה. אז הם פשוט לקחו את זה עם הקופסה יפה. וגמרו על,
סברו לו את הלב.
על החיים שלו, כן? אז ההתמדה הזאת בעבודה ולעבוד ולתאמן.
וגם היה בזה משהו של להיות הכי טוב שאתה יכול?
בטח, כי אם לא, אתה... הקיום של החיוביות המוזרה, הוא היה מאוד אחראי, כאילו חומרית. רגשית, הוא לא יכול להראות שום אהבה. רק אם הוא ראה דם, פעם מתאפסתי על גדר כזאת, גדר טייל, וירד לי מלא דם, פתאום הוא התחיל להילל, פתאום יצא ממנו רגש. קראו לאליק, אז הוא אמר, אליק, שקה, אליק, מה קרה, מה קרה? אבל הוא ראה דם, מלא דם. אז דם כן הצליח להפעיל אצלו איזושהי רגישות.
בהלה, פחד, רגישות, משהו.
אבל ככה, לא, מה זה, אתה סתם, אתה... הוא היה אומר, פה בבית, אם הייתי בא עם 40 חום, בגיל נגיד 14, 15, 16, פה בבית אתה לא תיכול, אצלנו אין חולים. אצלנו מתפקידים רגיל, שוטפים כלים, עושים זה.
אין קורבנות, אין מסכנים.
עכשיו, אם המסכנה הולכת לכל מיני רופאים, שכנים, נסה לשים כדור, מסתכל עליה, כאילו, למה את מפריעה לי? פה בבית, אין חולים.
וואו.
בן אדם לא יכול להרשות לעצמו להיות חולה, להיות חלש, להיות נזקק.
כן, כן. כשהוא התרסק, הוא התרסק, אבל...
מה זה אומר? מתי זה קרה ואיך הוא התרסק?
הוא קיבל סרטן והוא עשה לי... אתה הגזבת אותי. עכשיו, ממש בסוף חייו. אז אמרתי לו, אני כבר כאילו עברתי דרך כל ה... הייתי כבר בטיפול פסיכולוגי ובכל זאת. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה ארקדי דוכין, הייתי בטוח שתציל אותי. אז כולם חושבים מסביב שאני לקחתי את זה כקטע הכי גרוע בחיים. אמרתי, זה הקטע הכי שעבר לי מאוזן ונכנס לאוזן השנייה או הפוך. אבל מה שכן נשאר בי כאירוע מכונן, זה להסתכל על מוות כאירוע מכונן, כי הוא גם, אני לומד 20 שנה קבלה, וכל אחד מסתכל על לימוד שלו בצורה אחרת, ויש כאלה שקשרים את זה לדעת. אני לומד על טבע בני אדם, ככה אני קורא לזה. ואני גם המון שנים בטיפול, ובשבילי, למה האירוע המוות שלו זה מכונן? כי אמרתי, אני לא רוצה למות ככה, אני רוצה למות, לפני שאני מת, אני רוצה להאמין במישהו שיקר לי, שהוא לא בגד בי. גם אני בגדתי בו בסופו של דבר. גם כשהוא מת, הוא היה בן 9 שאמר לי, הנה, אני מגיע פה למוות, ויש עוד אחד שעכשיו נוטש אותי.
כן.
וזה אתה.
זאת אומרת, זה לא...
האבא אומר, אתה מאכזב, גם
אתה
מאפשר, כן, נותן לי למות גם אתה.
ואני אמרתי, הנה, יש לך תרגיל. לפני המוות אמרתי לעצמי, תביא את המשפחה שלך למצב, או מישהו בעולם הזה, שאתה לא חושב רק על עצמך. תחשוב גם עליו. ובגלל זה, חוכמת הקבלה לקחה אותי בדיוק בתפר הזה, כי כל אחד מקשר את ספר הזוהר, זה... לא. בשבילי חוכמת הקבלה זה איך לצאת מהלופ של עצמך, לחשוב על זולת. אגב, כל האלבום הזה הוא רק על זה. ובעצם להבין ששם יש הצלה לכל ה... כמו שאומרים, יש שם משפט כזה, אני מושפע ממשפטים, אז יש משפט רוחני שאומר, על כל הפשעים תכסה אהבה.
מאידך, אתה יודע, אנחנו, א', אני מאמינה באהבה מאוד מאוד מאוד, אבל אנחנו חושבים היום על הילד הזה בן 9, באירופה הנאצית הנכבשת, שננטש, בלי לשפוט את הוריו, למה זה קרה. וגדל להיות מישהו גדל להיות. נכון שילד אחר יכול היה לגדול אחרת.
אנחנו מדברים על אבא של
ארקדי. על אבא של ארקדי. ואז אתה הופך להיות אותו אדם שרק חושב כל הזמן איך לשרוד. וזה שאתה גם מת בסוף, אז הבן שלך, ארקדי דוחין הגדול, מאכזב אותך. הוא מאפשר לך למות.
והקטע שאני אוהב זה שארקדי, כלומר, הוא מתייחס לזה, הוא לא, כמו שהוא אמר, אוקיי, זה די עובר לידו, כי הוא יודע שהשמה הזאת, זה לא הוא.
היא ילדותית
אבא שלו, היא מעידה על אבא שלו, זאת אומרת, יותר מאשר היא מעידה עליו. וגם השאיפה שלו, שבבוא היום, סביב מיטתו יאספו אנשים.
הוא לא יהיה במקום הזה, הוא לא יהיה במקום, שארקדי לא יהיה במקום הזה, שכן.
אני חושב שזאת שאיפה נכונה. ואנחנו עוד מוקדם לומר, אבל נראה לי גם ש... נראה לי גם שתגיע לזה, ואני חייב להגיע את זה.
אני חייב להגיד שאתגר הזה לחשוב על אחר, הוא לא אתגר קל. הוא לא אתגר קל לא רק לאנשים שעברו קשיים, כי כולם עוברים קשיים, גם דווקא אלה שלא עוברים קשיים, זה לא בהכרח... אני, מהתובנות שלי, אישה וגבר זה שתי יצורים שונים, או שני יצורים שונים. בעיקר לגבר מאוד קשה לחשוב על זולת. הוא חושב על זולת בתנאי שזה מישהו שיש לה...
באיזשהו אופן משרת אותו?
בדיוק. כן,
משרת כאילו את האינטרסים
איך
שלו.
איך עשית לי את זה? למה מתת?
איך את משאירה אותי לבד?
בדיוק, באזור הזה. האהבה שאנחנו מדברים עליה היא ללא תנאי, היא הרבה יותר מורכבת. וכשאבא שלי... מת עם התכונה הזאת, האהבה שאני כאילו יצאתי לחפש, זה היותר המורכבת, האהבה שהיא ללא תנאי.
איך היו היחסים בין אבא לאמא?
הם כל הזמן דיברו, שזה כבר מעיד על איזשהו קשר.
נכון.
אבל הוא גם התעלל בנפשית בדיבור. הרבה פעמים הוא אכל את הלבלב, כמו שאומרים בעברית קלה, כי... את כל המטענים שלו, הכי קל היה לו להוציא עליה, על כישלונות של ילדים בעיקר. כאילו היה משהו מותה. זה הרבה פעמים ברוסיה, בזיכרון שלי היה נגמר באמבולנס, בהתקפי חרדה.
של אימא.
כן, כן, כן.
הוא היה מזיק את האמבולנס או אתם או השכנים?
שאלה טובה. ממש.
מעניין.
יכול להיות שגם הוא. אבל גם הוא היה עוד תפס את הלב.
בטח, אני קצת מדמה לעצמי, אני לא יודעת אם אני צודקת פה, אם אני לא חוטאת למציאות, אבל אני קצת רואה ילד קטן שבועט בקריות, שבועט בספה, שבועט בכל מי שישנו מסביבו, כשהוא מאוכזב מהחיים האלה או מהמציאות.
כי הם היו עקופי אלכוהול, אני לא נגעתי באלכוהול, אז תמיד שאם אח שלי היה משתכר, אתה רואה, זה את.
זה החינוך שלך, כן.
אבל, הם כל הזמן דיברו מה שנגיד, לא ראיתי בהרבה בתים אחרים, וכשהיא מתה, הוא פתאום נהיה פואטי. הוא אומר, הייתי בא, הייתי רואה אור בחלון, והיא זזה.
מעניין.
הייתי אומר, איזה יופי, ואני לא לבד בעולם הזה.
מעניין.
איזה חיים נופלים. פתאום נפתח לו כזה, אבל אני כבר לא שיתפתי כל כך פעולה, כי אני סלחתי לו, אבל עדיין, גדלתי עם אבא סדיסט. אין פה יותר מדי, כאילו, להפייף את זה. וגם לא לעשות שערוריה מזה, אבל זה העובדה, הוא היה סדיסט, בלי לשים לב.
בלי לשים לב.
הדבר היחידי שהוא כן עשה, מה שהרבה פעמים יכלו אנשים מהצד להגיד, לי אפילו את זה לא היה, הוא רצה לקנות את המקום של אהבה בחומר. אז כשבאנו נגיד עם מענק של עולים חדשים, אז הוא הלך וקנה לי פטיפון וגיטרה. כי הוא לא יכול לעשות את זה.
כן, תראה, אני חושב עליך. כן.
אני חושב על זה.
כן.
למרות שהיה אומר לי כל הזמן מוזיקאי בחיים, לא יצא ממך.
הוא רצה שתהיה צורף. הוא רצה שתהיה צורף.
גם את זה לא היה אומר. כי זה כבר להיות בקשר.
אך.
מה הוא רצה שתהיה?
לא, אני אומר, גם את זה הוא לא היה אומר, כי זה מעיד על זה שכבר בו אנחנו בקשר, אנחנו כבר מדיינים על משהו. הוא היה משאיר דברים בסימן השם. הוא אמר, מוזיקאי בחיים לא יצא ממך.
היה חשוב לך לבוא ולהגיד לו, אבא, הנה תראה.
לא.
תראה לאן הגעתי?
ממש לא. הוא יכול להיות שבתת מודע אני עושה הרבה גם בשביל להוכיח לו, אבל אני יותר מתמודד איתו מאשר להוכיח לו במצבים שהם לראות את החיים כמנצח. הרבה פעמים אני אומר, פה ופה אתה עדיין עוד לא שם. אם היעד שלי זה מוות, לא במובן השלילי, אלא במובן היפה, כמו שאצל בודה אומרים שזה אירוע מכונן, אז אני לא יודע אם אני עדיין אגיע לשם עם תחושה שאני שנייה לפני המוות לא חושב רק על עצמי.
זה משהו שהוא מאוד שלנו, של בני אדם. זה, אפשר להגיד שזה מותר האדם, אבל בעלי חיים פטורים מהדבר הזה.
תגידו, אבא שלך הגיע לראות הופעה שלך?
כן.
ו?
כלום. אח שלי היה חוצפן הגדול, אמרנו, אתה רואה? בסוף יצא, מנו משהו. אז הוא ענה לו משהו כזה ציני, משהו בסגנון, כן, יש פוקסים לפעמים.
משהו כזה. אני רוצה רגע לדבר כמה מילים על אימא. מה היא הייתה בה? כי על אבא אנחנו, אתה יכולת להגיד כל מיני דברים מסוימים. ואימא, מה התפקידה בחייך?
על אנשים רעים אפשר להגיד יותר, אה? אימא הייתה בן אדם טוב. היא הייתה בן אדם אכפת, בן אדם חם. בן אדם אוהב, בן אדם חסום להראות את האהבה של בחוץ. זאת אומרת, הפחד מזה שהיא תמות, אפילו שלא היינו הרבה בקשר, הוא היה פחד תאומי. זאת אומרת, אני התמודדתי עם מוות של אימא ברמה חריפה, לפחות איזה 5 שנים לפני, ולפחות איזה 6 שנים אחרי. זאת אומרת, היה לי מאוד מפחיד לאבד אותה. כי באיזשהו אופן שאני לא יכול להצביע עליו, והיא כן הגינה עליי.
כן.
בתוך הילדות הקשה הזאת. אבל אני לא יכול להצביע על נקודות.
זה היה כזה באוויר, כאילו, אתה אומר, זה מין...
חלק אולי היה גם מאוד מעשי, כן, היה מאוד מעשי, אבל זה לא חלקים שאתה יכול ממש...
אבל בתחושה שלך, זה תחושה.
כן, כן, זה היה, היא הייתה משמעותית. היא הייתה זאת שלוקחת אחריות במקום האבא.
וגם ארקדי אמר מקודם שרון שכשהיא כן רצתה להביע רגשות, אבא בעצם חסם אותה.
כן.
כי זה היה מלא ואומר, בואי נה, ברגע שאת רגישה ואני לא, אז אני יצאתי חר, אז זה סתימי.
כן.
אבל היא הייתה משמעותית, כי... כי היה בה בכל זאת את כל האלמנטים אנשים. כן, ראיתי בה את האמא, האישה, שאולי גם חיפשתי משהו ממנה בסימה.
רציתי לשאול אותך אם סימה עונה על חלק מהדברים האלה.
על חלק מהדברים הטובים, כן. כי אמא שלי הייתה מאוד פרנדלי כלפי חוץ. היא הייתה מאוד חייכנית בבית. היא הייתה עושה את התרגילים של הסכיזופרניה, כי אין מה לעשות, היא גם לא פתורה מזה, אבל למזלי לסימה אין את זה. אין את ה... יום אחד אני מתקשר... בודק את המזכירה האלקטרונית, ואני שומע שברי, והיא במחלקה ב' בטיפול נמרץ, לא יודע משהו, בית חולים. ואני, החרדות שלי, עם אמא החרדתית, ישר אני, מר...
מי הולך למות פה?
מי הולך למות פה? ואני מכיר את סימה, בוא נגיד, גג חצי שנה. סימה, עם כל הפשוט שלה, כי היא ממש פשוט. אומרת לאלקדי, מה שלא מובן, לא חשוב.
לנו נאמר גם כן, באחד מהרעיונות שעשינו, נאמר לנו, אל תנסה להבין למה. תעשה ריסטארט. אל תסתבך בנסות להבין למה. תוציא מהחשמל, תכניס בחזרה ותמשיך הלאה.
אז זה לימדה אותי במובן הזה. אז משהו, גם משהו בצועניות של אמא שלי, כי אמא שלי הייתה צועניה. היא הייתה זרוקה, היא הייתה במושגים של... פרשנות של היום, פריקית.
היפית, פריקית, ביטניקית.
ביטניקית, היא גם כפרית כזאת, עובדת בשדות, מכניסה את החזירונים קטנים הביתה להתחמם בשביל שבהתחלה הם בסכנה, לפלת בחיות, שוחטת, תרנגולות.
היא הייתה אישה גדולה פיזית?
לא, 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 לא. השמנה זה משהו לא גנטי.
גם אבא שלך היה חסון? אבא שלך היה חסון?
אבא שלי היה מאוד רזה.
כן.
בצעירותו. אני פיתחתי את הפרעת אכילה... כתכונה לא גנטית.
זה מה שהציל אותך, כמו שאמרת. הסוכר
בשביל מסוים זה הציל אותה. אני זוכר את עצמי בגיל 5, פותח פה כזה, עם פרוסה כזאת של לחם.
עם חמאה מעל?
חמאה, 8 כפיות סוכר, ואם אני לא נחנק, אני לא מרגיש את זה גם. גם מרוקן בת חלב במרטיפים, עושה דבר. כאילו, הגוף שלי הוא כן סוג של נס. לא שאין לי קצת סוכר.
טוב, גם איתו יש לך בטח דיון, לא? לא, שאין לי קצת סוכר, קצת סוכר.
יש לי.
ברור.
אני עדיין, כאילו לפי כל התחזיות, אני לא יודע אם הייתי עכשיו להיות איתכם. כמות האוכל שעבר עודך.
לא רק שאתה איתנו, גם אמרנו לפני כן, שאמרת לנו שאתה ממש רגע לפני 60, אמרנו, וואו, בוא נע.
אבל אדם נראה צעיר, ארקדי, בעשר שנים.
ממש.
טוב, זה משהו בגלל המוזיקה, המוזיקה שאומרת. אז זהו, אז אמא פריקית, אמא פריקית, אמא מחזיקה משק בית, זה מה שאני זוכר, חופרת באדמה, מגדלת עצים, מגדלת פירות, מגדלת וזה, ואבא נותן לי משימות מגיל מאוד צעיר, אתה צריך ככה, 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 והייתי רועד ועושה את זה. הייתי צריך לחפור באדמה, הייתי צריך להביא גחלים, עצים וזה.
למה
זה משק בית.
למה רועד, ארקדי? כי מה אם לא היית עושה את זה בתפיסה של הבן 5-6-7?
הוא לא הרביץ לי, פעם אחת הוא נתן לסתירה דווקא בארץ, אבל היה בו משהו חד משמעי.
מאיים.
מאוד מאיים.
כן, מפחיד.
מאוד מפחיד, וגם מאוד... מאוד נותן לך אשמה. על כל דבר, על כל תנועה שאתה עושה, כאילו אתה אשם.
זה מוביל אותי לחלק השני של השיחה הזאת, של מארקדי הילד, לארקדי שהופך להיות אבא לילדים. ודווקא הסוויץ' הזה, כמי שגדל כמו שגדל, הרבה פעמים גורם לך להגיד, אוקיי, אולי לפחד מהאבאות שתהיה לך, שתשחזר דפוסים, או אולי לחכות כדי לעשות תיקון, להגיד, הנה, אני הולך להיות משהו אחר לגמרי, אני הולך לפתוח פרק אחר בדף הזה של המשפחה.
זה מאוד קשה בפערים האלה, שקודם כל לקח לי המון זמן להבין ש... אני והאפר והאבק וכל התקליטים של פוליקר וגלעד הם קשורים גם אליי. לקח לי די הרבה זמן להבין שאני גם ניצול שואה
דור שני. כן.
וגם בפרק זמן הזה שאף אחד לא נותן לך חוברת הדרכה איך להיות אבא או הורה, אני עשיתי המון טעויות. הדבר היחידי שאני יכול להצביע עליו, שהמשפטים שיוצאים לי מהפה מול הילדים, זה לא משפטים שבו לא נדבר. כאילו המהות שלהם, הם תמיד בוא נדבר. לפעמים אני נפגע כמו אבא שלי, ולפעמים אני משחזר אותו, אבל עדיין השינוי הגדול זה שאני אומר, בוא נדבר.
כן.
בוא נדבר, באמת נדבר. כי אני מאמין שאם נדבר באמת, נפתור דברים. אבל להגיד שאני לא פוגש את אבא שלי בתור הורי, זה סתם שקר.
תכף נשמע איפה.
אני פוגש אותו בכמויות גדולות.
אתה ער לזה ברגע שזה קורה, או ברטרוספקטיבה?
לפעמים ממש קרוב אני ער לזה. כן.
למשל, תן לנו דוגמה.
אני אתן דוגמאות רכות, כי אני לא נלך על
האור. רכות.
הבת שלי מגיעה לפני טיול, עכשיו בבת 17, עוד מעט 18. היא חמודה מאוד, אני אוהב אותה וזה, אבל הקשר לא תמיד קל וזה. והיא אומרת, אמא שלחה אותי, לבעל מפן, היא אמרה שיש פה איזה תיק מגניב כזה לטיול וזה. אני אומר, אני לא יודע בדיוק איפה זה נמצא. פתחת מקרר, הוא אומר, תראה איזה מסריח הזה, היא צודקת, כי לפעמים אני לא משתמש במזון, באמת הוא נשאר שם את זה. לוקחת בוסם, שאני לא רואה שום קשר בין בוסם למקרר, ודופקת לי שם איזה שפריץ כזה. אז אני אומר, מה, למה את עושה לי את זה? למה את עושה לי? זה חלק מהמזון. אני לא אוכל להשתמש בזה עכשיו, כי אני לא אוהב מזון עם בוסם. והיא כבר קולטת שאני כועס, וכבר קולטת שיש להם מין כאלה הבזקים של ספונטניות, אבל אני כבר לא יכול לתקן, כי אני יודע שיכולתי גם להגיד, יאללה, זה מעשה קטן, לא, היא לא עשתה את זה בכוונה. ואז אני יכול למצוא את עצמי כמה שעות טובות, אומר, למה שאלת אותה עם אשמה?
אז אתה הולך ונדבר איתה?
אז אני הולך ומדבר, אבל לצערי, בחלק מהמקרים, דברים גם מצטברים לדברים שצריך כבר לדבר עם פסיכולוגים. ולפחות מושג פסיכולוגיה ורוחניות הוא לא זר לי כמו שזר לגמרי לאבא שלי, אז כאילו, אנחנו מדברים.
אז בוא
האם כאילו יש שינוי טוטלי בין אבא שלי אליי, לא? זה שקר. אני אבל גם לא מחבק ומנשק.
ונראה לי שאף אחד, לא מאי ולא ים, יוכלו לומר עליך שהם אבא סדיסט, או רק כמו שאתה אומר, כאילו, אתה יודע, על אבא שלך, מעיד עליו.
אבל לחלקם הם גם זיכרונות לא נעימים. כי לפעמים אני כן מתנהג כמו ילד. לפעמים אני כן מתנהג כמו ילד, ואין מוזרים.
אתה לא חושב שלילד הזה יש איזושהי לגיטימיות? לא בכל מחיר, אבל יש איזושהי לגיטימיות גם לחיות בתוכך וגם לבוא לידי ביטוי, כי זה חלק ממי שאתה.
אני זוכר שהייתי מתעצבן בהתחלה, ומה הייתה קטנה? הייתי לוקח מזוודה, הולך. אי ישר אתה לוקחת מזוודה, אני בא עם אבא. לא, לא, אני חושב שילדים לא צריכים להיות קורבן, בגלל שאני הייתי קורבן, הלוואי והייתי, יש באלבום הזה שיר, זה נקרא My Baby, שהפזמון הוא נורא עצוב, ואני אומר, והיה לי זמן להכל, חוץ מלהתפעס איתה, בייבי. כי כאילו, הרבה פעמים, כאנשים מבוגרים בכלל, אנחנו רצים, עושים המון דברים משיגים, שלא בהכרח עושים הקשר לטובת ילדים, הם עושים הקשר לעדיין, לעני המוצלח, לעני המקובל, לעני, אפילו שיש לי כסף שלא בהכרח הכסף הזה יעשה איזה הנאה לילד. אז אני אומר, עשיתי את זה ועשיתי את זה, שברתי את הפיקות בברכיים למען כל מיני דברים, והיה לי זמן להכל, חוץ מלהתפעס איתך, בייבי. הרבה פעמים אני מרגיש שהכפייתיות של העבודה שלי ו הקריירה, ושאני אהיה, ושאני אהיה שווה, גובר אליי זמן ילדים.
אני זוכר, אני חייב להגיד, אבל שאני זוכר את השיר שלו, פסטיבל הילדים, מאי. אתה זוכר?
כן.
ראיתי אותו לפני, שהבן שלי שאביב היה קטן, הלכתי, מאוד אהבתי אותו. מאי, 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 מאי. אחלה שיר. והיה גם אחלה פסטיבל, אחלה שירים אחרים.
כן.
אני בפן המקצועי, הפסיכולוגי או הרוחני, הייתי רוצה לחקור, אפרופו אותו אבא שמת ולא עשה תיקון, הייתי רוצה לחקור באמת מה הכלים לתיקון בהיותך עדיין חי, עם ילדים, כי יש דברים ש...
שמע, המדע אומר...
אני מתקן עכשיו.
המדע אומר היום שאנחנו, שהחוויות מאוד משמעותיות, ובמיוחד חוויות רעות, עכשיו אנחנו זוכרים יותר עמוק, ממש צורבות כמו תעלה, כמו ב-CD, שאחר כך הקרן לייזר שמה, ויש בעצם בפנים הרי איזה שהן תעלות, אז המדע אומר שיש ממש צריבה בתוך חלקים של המוח. והצריבה הזאת, לדעתי, זה הילד. זה הילד שבתוכנו. זה יוצר אחר כך את הפרדיגמות של החשיבה, וזה יוצר את הפרספקטיבה שלי על החיים. וכשאנחנו באים בדיאלוג עם הילדים שלנו, הרבה פעמים זה הילד שלנו בא בדיאלוג עם הילד האחר שעומד ממול. כשאני רואה למשל שני בני זוג רבים, אז אני רואה ילד בן 8 רב עם ילדה בת 7. זאת אומרת, שני ילדים קטנים שהם כל אחד האגו שלו, האני שלו, הצריבות שהיו אצלו. עכשיו, אני חושבת שזה שאנחנו כל הזמן מחפשים תיקון, או איך לסדר את הדבר הזה, עלול להביא אותנו לעוגמת נפש מאוד גדולה, או לתחושה של חוסר הצלחה. זה קצת חוזרת גם למשהו שאני מדי פעם אומרת, שאנחנו גם צריכים להיות צלחנים כלפי עצמנו.
נכון.
כי יש גם בתוכנו ילד קטן, שאולי לא תמיד אנחנו נצליח לרפא אותו.
מול אשתי אני בטוח עשיתי את התיקון הזה, כי הוויכוח הזה שהנה את השמה, היא תמיד אמרה, אני אמא, אני קובעת, בשלב מסוים, אמרתי, את אמא, את קובעת. קלטתי שזה לא צריך להפריע.
זאת חוכמה של בוגרים, והיא חוכמה נהדרת, של לדעת איזה מלחמות אתה לוקח, איפה לא, מה אתה מרוויח. אתה מרוויח את הזוגיות, אתה מרוויח לשאר עם האישה הזו, אתה מרוויח את המודל שאתה עושה לילדים, שזה נהדר.
אנחנו לא הסכמנו בהמון דברים של הסתכלות על ילד, אבל ללכת עם אישה, אז זה שיחה אחרת, אם אתם תעשו פודקאסט על מה זה גבר, מה זה אישה. ללכת עם אישה ראש בראש, אתה לא יוצא. אתה לא יוצא.
לא יוצא מזה.
לא.
אתה יוצא או לגירושים או לחיים, כמו שהיו לאבא שלי ולאמא שלי.
אני חושבת שבסיכומו של דבר מה שצריך זה... לדעת לקבל החלטה, ובהחלטה תמיד יש בה איזה סוג של ויתור. לטיפול זוגי?
אני אומר, כאילו, אני מסתכל על ילד שלי, ואני אומר, מה עקב אכילס, מה הנקודה, מה הגרעין? אני אומר, אפילו בילדות שלי, הייתי פותח דלת, טק, חצר, טק, ילדים כאלה. איך אני גורם לו לכזאת חצר? איך? כי אני קולט שהאומללות הזאת, שגם אני בתוך המחשב.
של המסכים.
ואני אומר, כאילו, איך תיצור לסיטואציה החברתית? אז למזלי אוהב את הים, הוא
גולש,
גולש.
נדע.
אז מישהו אומר לי כזה בשדרה, שמה, אם הוא גולש, הים מגדל אותו. אז יש
אבל כאן... אבל כמה חבר'ה והם הולכים, והם יושבים מאחורי הגלים, הם
אני,
כן.
אני עכשיו בדברים אלמנטים בסיסיים, כי הוא כזה טיפה ילד מעופף מאוד מיוחד. הוא אומר, ים, אתה... כל כך חף על מחשב ועל פלאפון, למה אתה לא משתמש בתכונה הכי בסיסית להתקשר לחברים? הוא אומר לי, אבא, החברים שלי בפורטנייט, כאילו, זה, אם אני מתקשר, זה הכל...
בן כמה, הוא בן 14 עכשיו?
חד חמש.
12, צעיר.
אז הוא אומר, אם אני מתקשר, זה קוד להתחיל...
לשחק ביחד.
ויחד עם זאת, שהיינו בקורונה, פתאום היה לי ג'ננה, אמרתי, אני לא מעביר את החג הזה, ואהבתי את זה מאוד, דרך אגב.
את התקופה הזאת?
מעבר לזה שאנשים מתו, ואהבתי את זה מאוד. ממש, כאילו, זה אחד התקופות האהובות בחיי.
כי זה עשה משהו משפחתי?
כי פתאום אנשים ישרו קצת את הקו, פתאום כולם הבינו את כולם קצת יותר.
וואו.
הכל נעצר, פתאום, כן. רימו אמבריקס ופתאום, כן.
אז אני נסעתי למושב דור ומצאתי שם החבר גם, אני מאוד אוהב חברים שהם לפחות עשור מעליי, וחבר אח הוא נהיה, וים פתאום סוחב פיצים ומדליק מדורות ועושה דברים.
נסעת לבד או עם המשפחה?
אה?
עם המשפחה נסעתם?
נסעתי עם משפחה ונשארתי לבד, הם באו לבקר, הם לא... אז אני אומר, כאילו, איך אני משכנע עצים? הנה זה, זה החיים. נחבר אותו לטבע. וסימה מאוד קשה לה לעשות שינויים. אז אני גם עם זה, אני היה לנו עכשיו שנה ניסיון לעבור מעיר מאוד מאוד חמודה, אבל זה היה שקט שם. גיבתה. ואני קולט שהיא לא אוהבת שינויים, אז אני גם עם זה.
כן.
אז אני כאילו... כי כן בקומוניזם הזה היו חברותות.
חברות?
חברותות.
אבל זה לא רק בקומוניזם, בעולם של פעם, של לפני המסכים. היית הולך, היית מחכה לרדת אחרי צהריים, הולכת עם החבר'ה.
אפילו המונח שכונה, שרון.
על הברזלים.
מי אומר שכונות היום?
כן.
זה מה שהיית יכול להכן, כילדה שלי יותר כזאת, היא לקחה את זה, היא לא שאלה. היא בכלל, עם כל תנועה שלה כבר היה כזה, עזבו אותי. אני יודעת לבד, אני נותן לה כאילו כפית עם אוכל, היא משדרת לי, מה השתגעת, אני אוכלת לבד.
עצמאית.
זה החוויה, כאילו אני רוצה לדלג על השטות הזאת שנקראת ילדות. זה החוויה של מה, היא רוצה לנהוג באוטו, לעשות דברים של גדולה.
היא רוצה להיות גדולה, כן.
והוא עדיין לא מדלג על החוויה הזאת של ילדות, ואני אומר, בתוך החוויה, אם היה לי טריק, אז הוא הכי מטומטם במחשבה שלי, זה רודו, זה לקחת איזה קרוון, זה לעשות איזה שיינט, אין לי דברים רציונליים בקטע.
אבל הוא גולש, הוא בים, כאילו מה יותר טוב, זה לגמרי כמו להיות בשדה הפתוח.
כן, זה פעם בשבוע, וזה לא אקטיבי, זה לא, עדיין גם לא נהיה לי חברות עוד. הוא קשה לו, הוא לא מבין עדיין את התכונה הזאת הספציפית, שזה לא רק לקריאה לפורטנייט. כאילו ככה הם גדלו, שאם יש טלפון, זה בשביל להיות
ג'ויסטיקים. המציאות הזאת היא מבחינתי, באמת, אני אומר בעדינות, היא נוראית, נוראית.
של הטלפונים המסכים.
כי אני אומר לך כזה דבר, אין משחק מחשב אחד, לא נולד עוד משחק המחשב, שמתחרה במחבואים. ואין משחק מחשב שמתחרה בגוגויים או אג'ויים, או איך שתלו איפה נולדת, במשחקים האלה של פעם. של הדברים שהיינו עושים בתור ילדים. ואתה רואה את זה, כשילדים משחקים בזה, המידת הנאה שלהם, שהם קופצים בטרמפולינה, או סתם, אתה יודע, מוצאים איזה צו, ומסתכלים עליו, הולכים מימין, היא פי כמה מכל משחק מחשב.
אני רואה אותו כשהוא חברו אותה, אני לוקח את הלופה.
איך אתם מביאים אותם לשם? כי זה קשה.
אני חושב שזה עבודה של הורים.
זה קשה, קשה,
נכון, אבל קשה.
כן.
חד משמעית קשה, חד משמעית אפשרי, וחד משמעית עבודה של ההורים.
עבודה,
זאת עבודה קשה להורים, כי גם לנו קשה.
מרוב שזה חסר לו, אני מוצא אותו להופעה פעם בכמה זמן, אני לא לוקח אותו לכל הופעות. אז מאחורי הקלעים, את יודעת, לפעמים ממתינים שעתיים. הוא נהיה כוכב הערב. הוא פתאום מגלה מאותו ילד סגור כל היום. פתאום כולם סביבו.
הוא מדבר. מה אתה אומר?
והוא מחזיק אנשים מבוגרים באינסטנט, כאילו מקשיבים. חסר לו, הוא יודע לעשות את זה, יש לו את הגרעין הזה.
הוא מנגן?
לא.
ניסית?
לא, אני לא ממש לא, לא מנסה אפילו.
לא, סתם להניח גיטרה.
כלום, כאילו, אין לי שום השפעה במובן של אתה צריך, או לא יוצא ממך, או משהו כזה, אין לי, אני לא מסך דבר את זה.
מה הם כן צריכים, ארקדי, האם בכלל הם צריכים משהו, איזה שהם ערכים ש... זה כן יהיה? אני...
הם כן צריכים ללמוד את המושג הזה לאהוב ולמות, וגם לסלוח על כל הפשעים בחסי אהבה. כי כאילו זה כל האנושות צריכה בפרט ילדים שלי, כי כאילו אין כמו קשר, אין כמו... הם כן צריכים לנחות מלגייץ את הוויזות, כי אנחנו כאלה, לא שאנחנו עשירים, באמת, כאילו אני, כל מה שאני מרוויח אני משקיע בה, אבל יש לנו נטייה שהוויזה פתאום ככה הולכת להיות משחק של הילדה כשאנחנו באלת הזה. אני כאילו מתפלל
אז אתה,
שהם
אז
צריכים פחות לאוף חומר.
אז אתה תופס עמדה, רגע, אתה תופס עמדה, אתה אומר את האני מאמין שלך באותו רגע, לא? זה מה שאני רוצה לדעת.
אני פחות קשוח קולות שאם הייתי עכשיו טיפה מבין גם מקצת דברים ששמעתי אותך. אם אין לך תחליף, אני לא אומר באובססיה עכשיו, תתן לה לפוצץ מיליארדים, אבל אם אין לך תחליף, תן לה קצת לפוצץ. כאילו, אתה אומר לה, יש לך 500 שקל באלעד, זה הלימיט. אבל בשביל להגיד לילד, בוא תעשה משהו אחר, לפחות לילד בן 12, אתה צריך ליצור לו תנאים למשהו אחר.
וגם אתה צריך להביא לו את המשהו האחר הזה, כי אחרת המסכים תמיד ינצחו.
זהו,
זאת העבודה, נכון?
אז אני בקיצוניות שלי, עכשיו מגלה היתר של האולפן המשוכלל פה, אומר נסימה, בוא נלך לקיבוץ. עדיף.
היית רוצה?
למרות שגם יש לי חבר בקיבוץ שהוא מאוד חזק בחינוך, לא נחשוף אנונימיות. אמר לי, לפני כבר 5 שנים, הוא אומר לי, קיבוץ, ניקן, בגבול לבנון שם. אמר, ארקדי, אני מגלה בתור איש חינוך, שיש מושג כזה שנקרא ילדים לבנים. אמרתי, מה זה ילדים לבנים? אמר, ילדים שלא יוצאים מהבית. ודווקא הוא מדווח לי על זה. אחד של
שם, בטר, כן. כאילו אתה אומר לעצמך בקיבוץ. כן.
ושיש להם את כל האפשרות בלי מכוניות להתחבר, גם הם בוחרים לא להתחבר.
Yeah, נכון, אני גר בקיבוץ, אפילו חבר קיבוץ, לא אליט קיבוץ, אבל אפילו חבר. ואני רואה את זה אחרת. הילדים, אין מה לעשות, גדלים אחרת, כי זאת סביבה אחרת, והם יוצאים מהבית, ויש שדה, ויש פעילויות, ויש
צ'יים. אבל הנה, הוא אומר לי, גם להם יש שם. לא, הופעות של שיימינג, גם הופעות
של... הכל קיים שם, הכל קיים. כל מה שקיים במקומות אחרים, קיים גם בקיבוץ. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הסביבה שהיא כפרית יותר, שהיא מאפשרת יותר, אז אתה רואה שהם גדלים קצת אחרת.
יש בה את הדברים שאחברי העיר מאבדים.
כן, כן, כן. לצערי אני אומר, כי אני עובד בעיר, ואני גם איפה שאני מלמד, אני מלמד בבית שמש, שהיא שונה לגמרי מהקיבוץ שאני גר בו. וחבל לי לראות, ויש בה דברים נהדרים, אגב, היא נמצאת במקום הרבה יותר יפה מאשר הקיבוץ בית שמש, מוקפת בערים, היא עצמה מקום גבוה. אבל העיר נותנת דברים אחרים, וגורמת לך, זה הרבה יותר קל להיות בחדר שלך עם המחשב, עם המסך הקטן, נעול מאשר בסביבה כפרית. אבל כל אחד ומה שמתאים לו.
יש גם השפעה של הכלל, אני מנהל עכשיו דיון עם... אנשים מאוד יקרים ללב שלי, וכאילו אני, הדיון הוא על זה שלפעמים הפרט גובר על הכלל ואין לנו זה, אבל התרחשויות שקורות, אני עכשיו לא אומר מתוך דעה ימנית או שמאלית, אבל כאילו ילדים גם חשופים לכל מיני אבולוציות של התנהגות של אלה שמנהלים אותנו לכאורה.
כן.
יש כאוס. יש כאוס לא רק בגלל עכשיו שמאל או ימין, יש כאוס בכל התפיסה. למשל, שבאתי לפה עם מונית, עוד פעם, כאילו מדברים על אותו דבר, האם ביבי ייכנס לכלא או לא ייכנס לכלא, ואני עכשיו בכוונה מפריד את זה מדעה. אני מדבר ברמה הפסיכולוגית אנושית. הרדיו נהנה מזה שיש לו שוב נושא שמאפשר לו להרוויח כמה לירות. כן. ככה אני רואה את זה. אין לזה שום סיבה אחרת. כי זה לא יפתור לי את הבעיה בבנק, אם הוא ייכנס לכלא או לא ייכנס לכלא, ואני מאחל לו לא להיכנס, אני לא מכיר אותו, אבל פתאום אותם נושאים, האם הוא עלה להר הבית או לא עלה להר, זה הכל נורא חשוב, אבל זה נראה לי פחות חשוב מדברים יותר חשובים.
זה לא האם הוא עלה או לא עלה להר הבית, הם אומרים, האם הוא יתקפל או לא יתקפל. זה בכוונה, אתה מבין, זה הופך להיות אפילו רגשי יותר, דוחפים אותנו. אני חושב שהתקשורת, אם...
חוץ מהסקרת, שזה כן נוגע ל... הסקרת זה כן נוגע, שאם עכשיו משחררים משקאות מתוקים, אני חושב שזה יותר על סדר יום הבוער, כי בעצם כשיש לך סוכר בדם, אתה מתחיל להיות מג'ונן, אתה כבר מדבר שטויות, אתה יכול להיות מעצבני, וזה בעיה גם נפשית. גם יש באמת... מחקרים שאומרים שאתה מתקרב עם יותר סיכויים לדמנציה ולאלצהיימר ול...
שיש
יותר סוכר מדף. אגב, יצאו עכשיו רבנים בקריאה שזה מהלך לא טוב להוריד את המס הזה, שנגד כל העניין שאתה מדבר
עליו. זה הנושא הכי שפו שכדאי לכם עליו. כל השאר זה מלא את הרדיו.
תגיד...
אני רוצה ללכת להורות שלו.
כן, עם מאי ותום. קודם כל... זה מי וים, סליחה, סליחה, סליחה. אני תמיד אוהב לשמוע, מאיפה השמות?
מים המלח.
שם מגרדת.
מי זה אולי בגלל שזה שלי. ים זה בגלל שזה גם הפוך קצת ממי, וגם כי ים, יש לי משפט באיזה שיר, גם באלבום כזה מגלומני שנקרא כוכב אהבה, שאני אומר, יש לך ים שמאזן את העצב ושומר אותך שפוי בימים של בלבול. ים הוא כאילו שותה ממך את השליליות. ופעם ראשונה שנספתי לחרדות, זה היה בגיל 30, הייתה לי התמוטטות מאוד רצינית. אני זוכר שהלכתי כל הזמן בים, והיה מולי חצי הומלס, עם רסטות כאלה, שאחד שישן בים, וגם אני הייתי בתוכי, לא במצב הכי טוב, ואני זוכר שיום אחד הוכיח אליי. ואז... מה שכאילו עבר לבמוח, הנה, הים הפשיר לו את המצוקה שבגללה הוא הגיע לים. אז ים בשבילי זה משהו מאוד משמעותי.
בים דעתי אפשר להתפשט, כמו בכל מקום של מים. מים זורמים עליך, אותי, מבחינתי, הם קצת מפשיטים אותך, שירים אותך חשוף.
הם גם סובלים הכל, אפילו את המשקל שלי יכולים לסבור.
נכון, נכון. איזה אבא אתה?
יו, ממש גנבתי את השאלה.
איי, איי.
אבא שלא מעריך מספיק שילדים שלו אוהבים אותו, ונתפס על הטריגרים האלה יותר, כי הם אוהבים, ובחלק מהמקרים אפילו מעריצים. ולמה אני אומר את זה? כי גם אני רצתי את אבא שלי לא ביותי משתתף בדבר הזה, כי אבא שלי היה סטורי טלר מגניב, מדהים, הוא היה יושב וחברים, מדבר, ואני עומד מהצד ומזיל ריר על כמה יופי הוא מתבטא ומספר, אבל אני לא הייתי חלק מהסיפור. זאת אומרת, אני לא השתתפתי וגם לא. אז לכן אני צריך להודות שאני יודע שאני אבא שאוהבים אותו, גם כועסים עליו, אבל אני צריך להתחבר יותר לחלקים שאוהבים, להאמין באבא שלהם. אפרופו אותו אבא שמת ואותו שהוא אמר, אתה אכזבת אותי ואני...
אתה ארקדי דוחין, אכזבת אותי.
כן, איך הוא בא, אתה יש לך תרופה לסרטן.
איי, 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 כן. איך לא הצלת אותי מלמות.
אז אני בטוח שאני אבא יותר טוב, אבל... יש לי דרך.
זהו, אתה מרגיש שנכון לעכשיו אתה עושה כרגע את המירב שאתה יכול, פונקציונלית כרגע, שאולי זה יותר טוב מאשר לפני 10 שנים, אולי עוד 10 שנים זה יהיה יותר טוב, אבל כרגע.
אני אענה אולי קצת במשפט חדש, כי אני כל החיים חוקר, בגלל שצברתי כל כך הרבה, כמו שסיפרתי בהתחלה, כל החיים חוקר מה, איך לצאת מהתחושת הכובד הזאת ומועקה. ובהתחלה גיליתי את הטיפול הפסיכולוגי, שאני באמת מודה לו, אבל שהביא אותה את נקודה מסוימת, ובשלב מסוים הרגשתי שאני צריך להמשיך לחפש, ואז מצאתי את חוכמת הקבלה. ובחוכמת הקבלה יש מאמר שנקרא מאמר שלום העולם של יהודה אשלג. והוא אומר שמה שאין לנו שום זכות לשנות מישהו. יש לנו רק זכות להביאו למותיו. עכשיו בשפה האזרחית זה כוח שבדוגמה.
כוח שבדוגמה. הדוגמה האישית. כן. כן, בסופו של דבר דוגמה אישית. זה כל התורה על רגל אחת מבחינתנו.
אתה יודע, יותר מאשר אין לנו זכות לשנות מישהו, לדעתי אנחנו גם לא ממש יכולים לשנות מישהו. אנחנו יכולים להשפיע, אנחנו יכולים להרחיב, אנחנו יכולים להוסיף, אנחנו יכולים אולי לפעמים לגרוע, אם זה טראומטי או משהו כזה, אבל מי יכול לגרום למישהו להיות משהו אחר ממה שהוא? זה או שהחיים יעשו את זה, וכן, למה שאני רוצה לשנות? שזה אחד מהדברים, אחד מהפרדוקסים של נשים, שיש להם איזושהי תחושה של אני אשנה אותו.
כן, הילד שלי, יש לו מורים, הרבה שמורי עזר, עשה לו עבודה.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום.
אתה יודע איזה מילה נאמרה פה, אני חושבת שהכי הרבה פעמים,
מכל נחש, לא נחש, אני יכול לומר, אני חושב שכן. המילה אהבה?
אהבה.
כן.
זה המילה שארקדי הכי הרבה השתמש לה.
כן, יש לי אהבה, והיא תנצח, נכון? ואתה כתבת את המילה.
כן, לפעמים אני אומר, אני הכי שפל ואני הכי לא אוהב, אבל ברגעים מסוימים אני אומר, כאילו, זה אסור להגיד את זה.
מה, על עצמי, שיש לי אהבה ואני אנצח, או שאני שפל ואני לא זה?
שאני שפל, אם כן אני שפל. אחד ה... עוד פעם, זה בפודקאסט אחר, אחד הדברים שלומדים בחוכמת הקבלה, באמת כשלומדים, איפה שאני לומד, זה מושג שנקרא הכרת הרע. בן אדם צריך להבין שבטבע שלו הוא נולד, רוצה לקבל, רוצה לקבל לעצמו, 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 לעצמו. וברגע שהוא מודה בזה, הוא מתחיל לעשות איזושהי עבודה באמת אמיתית. ואתה רואה שזה מאוד קשה לצאת מהטבע הזה. מאוד קשה.
אני צריך לעשות עוד אחד. אני צריך לעשות עוד אחד ונתפרסף. למה בעצם שלא נרצה לעשות לעצמי, 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 לעצמי? בתנאי שזה מוסיף, תורם, מיטיב.
לא פוגע באחר.
יש פה יותר מה שלא פוגע באחר, אפילו אולי תורם לאחר, מוסיף. טוב, זה באמת דיון.
לא, אבל גם בחוכמת הקבלה זה נאמר, כי אומרים שאדם עשוי מחומר שנקרא רצון לקבל, על מנת לקבל. זה נוסחה סתומה, אני רוצה לקבל, למה ככה? אז אומר המורה, רוצה לקבל זה נורא טבעי, זה בסדר, אסור לשנות את זה. על מנת זה הבעיה, למה אתה רוצה לקבל? אז זה...
התנאי.
התנאי. ותקבל בשביל להשפיע.
כן. אני אוהבת את זה, את המקום הזה של לדעת לתת.
אני חייב לשאול לסיום משהו, כאילו, אתה יודע, אתה מתנינוח ורגוע ושקט, איך אתה מתפרץ? איך זה נראה שאתה מתפרץ כשהילדים שלך מטריפים אותך?
קודם כל זה לא קשור לילדים, אני דיקטטור, אני פסיכופת, אני לא צוחק. אני מאוד קשוח בעבודה שלי, אני מאוד נאירוטי. המראה החיצוני הוא הטעיה אולי בגלל הילדות, אני מאוד דומיננטי, אנשים מפחדים ממני בעבודה, אני דורסני. אני לא מה שאמר החיצוני שלי.
כן, כי אתה נראה כזה, אתה יודע, באמת.
זה כאילו זה כל כך חשוב.
אני לא הייתי מחזיק 48 שנה במקצוע שלי אם הייתי מה שאני בחוץ. חלק מהאנשים ממש מראש כבר יש להם סטיגמות. עם ארקדי אי אפשר לעבוד. חלק מבינים שאני גם יודע להשתנות. חלק יודעים שלמדתי גם להקשיב, אבל אני לא הייתי מצליח. אני... רק הסיפור של נטשה התחיל מזה שזה היה כמו צבא. סחפתי 6 אנשים על הגב והם היו כבר חלקם נשברים. הייתי אומר, רגע, עוד כאילו הקטע הרוסי היה שם חלק.
וגם בבית אתה כזה?
אין לו. בבית עם השנים אני נתתי לאשתי את המושכות. בגדול אני בכלל נותן לה הכל, כאילו, החל מארנק ודרך
חילת זו. אבל האמת זה כיף, זה כיף, זה כיף. אם שזה, באספקט החיובי יש פה מישהו שאתה כל כך יכול לסמוך עליה.
לא, אתה גם מבין עם השנים שהכוחנות הזאת, השריר הזה, אני מקשר את האבא שלי לברזל הזה, שאני לא מתכופף, אלא
נשבר.
נשבר, זה הקטע,
זה הקטע.
לעומת הגמישות הזאת שאתה... יכול להגיע אליה אם אתה אומר, את יודעת בסדר, אוקיי.
כן, נכון.
את קובעת.
גמישות, כן. גמישות מילת מפתח.
נכון, נכון.
טוב.
ארקדי, ריגשת.
תודה.
בחי אלוהים ידעתי שזה יהיה.
אני לא ידעתי לקראת מה אנחנו הולכים. ומאוד מאוד מאוד אהבתי את השעה הזאת, כי גם אני מאוד מתחבר למוזיקאים. וגם בכלל מדברים על הורות ועל ילדות, ושמדברים בפתיחות ובאמת, והסיפור זה סיפור לא רגיל ולא פשוט, ואני חושב אבל עם, כמו שאמרת, עם המון המון אהבה בסוף.
כן, יש, קודם כל יש בזה התפקחות, והתפקחות תמיד יש בה משהו מאוד עצוב. אבל אז שוב, אהבה כנראה תנצח.
חבר'ה, הרווחתי שתי אנשים סופר מיוחדים, גרמתם לי גם לעונג.
תודה רבה.
אני שוב, כמו שהתחלתי, אני סיפרתי את זה בצורה אינפורמטיבית, לא ממקום שאני מעורר או רוצה לעורר רחמים על הילדות שלי. ככה זה היה, ויש אנשים עם ילדות הרבה יותר קשה גם משלי, ויש לי גם ילדים שאני גיליתי אותם, שפתאום שמעת על ילד אחד שנמצא בקרק, וילד אחד ככה. הדברים קורים, דברים קורים, ואני אומר, כשאני אומר על כל הפחדים תכסה אהבה, זה באמת להתעלות מעל העוולות של ילדות וכל הדברים.
כן, מסכימה. תודה.
אז תודה רבה.
נסיים בלהתעלות מעל.
תודה רבה לארקדי דוכין. תודה רבה מיכל דליות.
תודה שרון וארקדי. תודה רבה.
אנחנו בספוטיפיי, אפשר לפנות אלינו כמובן גם במייל, יש את הטלפון, גם מוזמן לצלצל אם הוא אהב או לא אהב את הפודקאסט הזה, את האחרים, ואנחנו נהיה כאן בפרק הבא.
כן.
תודה רבה, נתראה.
תודה, המשך יום טוב.